שלום וברכה, שבת פרשת שופטים. השבת נקרא בתורה את פרשיית המלך. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירישת וישבת בה ואמרת, שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. צום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. והתורה ממשיכה בדיני המלך, לא ירבה לו סוסים ולא ישב את המצרימה, וכתב לו ספר תורה, ואחר שביטו על כיסא מלכותו, כן, זה הדינים שאנחנו מכירים, של פרשיית המלך. והדינים האלה במידה מסוימת מאוד רחוקים מהמציאות בה אנחנו חיים היום. היום המושג של מלך לא מוכר לנו בצורתו המקראית. גם המלכים שיש היום, אז הם מלכים יותר ייצוגיים. יש מספר לא גדול של מדינות שעדיין המלוכה בהם היא באמת כמו פעם, זאת אומרת יש באמת מלך וכולם שרים למשמעתו והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כמו שהגמרא אומרת לגבי מלך שלנו, מלך של ישראל. הגמרא בסנהדרין בדף כף עמוד ב' מביאה את הפסוקים מספר שמואל, שם כאשר העם באים אל שמואל ומבקשים ממנו מלך, הוא מאיים עליהם, הוא מפחיד אותם משמעות של מינוי מלך, ואומר להם, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ופרשה ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, ואת שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, ואת בנותיכם ייקח לרוקחות ולטבחות ולאפות. בקיצור, הוא עושה מה שהוא רוצה, פורץ לו דרך, כמו שאומרת המשנה שם בסנהדרין בדף כף עמוד ב'. אז המציאות שאנחנו לא כל כך מכירים אותה היום, לפחות לא במדינת ישראל, ואפשר לומר גם ברוך השם. המציאות שאנחנו כן מכירים, שהיא היום יותר נפוצה בעולם, זה באמת שלטון שמבוסס על ברוב המקומות על דמוקרטיה, במקומות אחרים צורות אחרות של שלטון, אבל שלטון שהוא יותר קשור אל העם, ופחות עומד דווקא על חודו של אדם אחד על עניין המלך. וזה מעלה את השאלה, האם הדינים הללו, דיני המלך הללו, שייכים גם היום, או בצורה יותר ממוקדת, האם כאשר יש בחירות דמוקרטיות במדינת ישראל, ונבחרים נבחרי ציבור כאלה ואחרים, בין אם זה אנשי הממשלה והכנסת, בין אם זה הנשיא, בין אם זה המשטרה, הצבא או כל מיני גופים אחרים שיש להם את תמיכת הציבור או שבאים מכוח הציבור בצורה זו או אחרת, האם יש להם גם כן מעמד של מלך או לא? וכאן אפשר לחלק את השאלה הזו לשתיים, ואנחנו גם נרחיב בשתי הדרכים האלו בהמשך. מצד אחד השאלה עד כמה צריך להקשיב להם, וזו שאלה שקשורה יותר לדינה דמלכות, הדינה פחות נעסוק בה בפועל, אבל כמובן שנזכיר אותה. והשאלה היא שנייה, היא דיני מלוכה אחרים, מורד במלכות, פילגשים שמותר לפי הרמב״ם רק למלך לקחת, ההלכות שמופיעות בפרשה שלנו, לא ירבה לו סוסים, לא ייקח לו נשים, האם כל ההלכות הללו שייכות היום בשליט שנבחר בצורה דמוקרטית? והשאלה בעצם מתחילה מדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק א' בהלכה ג' פוסק, אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא. מלך צריך להיות מינוי של נביא וסנהדרין. גם נביא וגם סנהדרין, שני הדברים האלו לא קיימים היום, חסרים לנו היום. ולכן לכאורה על פי פשט דברי הרמב״ם, אז אי אפשר למנות היום מלך, ואם יש שלטון אולי אנחנו צריכים להקשיב לו מסיבות כאלו ואחרות, דינא דמלכותא דינא, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, אבל גדר של מלכות, דיני מלכים לא יהיו שייכים כאן. ולכן בפשטות על פי הרמב״ם עולה שדיני מלך לא שייכים היום, אבל המקור של הרמב״ם בהלכה הזאת לא כל כך ברור. לגבי נביא, אז נאמר בספרי בפרשת השבוע שלנו שמלך הוא דווקא על פי נביא. ואת זה לומד הספרי מהמילים אשר יבחר השם אלוקיך בו. כך כתוב בפרשה שלנו לגבי המלך. אז נאמר בספרי שדווקא המינוי הזה של מלך צריך להיות על ידי הקדוש ברוך במידה מסוימת, כמובן כוונה על ידי שליחיו הנביאים. אבל והדין של סנהדרין, אותו לומד שדווקא סנהדרין יכולים להמליך את המלך, אותו לומד הרמב"ם מהתוספתא בסנהדרין. אבל בגמרא שלנו, בבבלי, לא מופיע לא הצורך הזה ולא הצורך הזה. גמרא במסכת כריתות דנה במשיכת מלכים, איזה מלך כן מושכים, איזה מלך לא מושכים, אבל לא מוזכר שם שחייבים להעמיד מלך דווקא על ידי נביא וסנהדרין. ולכן זה מעלה את השאלה אם גם בימינו, כאשר אין נביא וסנהדרין, יש לה מלך מעמד של מלך או לא. אז בכמה ראשונים מצאנו שבאמת גם לשלטונות אחרים שלא מונו על ידי נביא וסנהדרין יש שייכות בדיני מלוכה. הראש והראשון הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק ד' הלכה י"ג, שם דן הרמב״ם בראשי גלויות שבבבל. אומר הרמב״ם, במקום מלך הם עומדים ויש להם לגדות את ישראל בכל מקום ולדון עליהם בין רצו בין לא רצו, שנאמר לא יעשו שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל. גמרא הזו, הדרשה הזו, סליחה, מופיעה בגמרא בסנהדרין וגם בירושלמי, והיא מוכרת. אבל הרמב״ם מוסיף כאן משהו שלא מופיע בדרשה, וזה ההשוואה בין ראשי גלויות שבבבל לבין המלך. בדרשה כתוב לא יעשו שבט מיהודה. שבט מיהודה זה ראשי גלויות שבבבל, שבט זה יותר דומה לשופטים שמופיעים בפרשה שלנו, או השוטרים שהם רודים את העם והם דואגים לקיום דיני התורה, אבל לא מדובר בדווקא על מלך. מלך הוא לא שופט והוא לא שוטר, הוא מלך. והרמב״ם כן מוסיף כאן את ההגדרה שראשי גלויות שבבבל במקום מלך הם עומדים. אז אפשר לדון האם במקום מלך הכוונה שיש להם ממש דין מלך, או שהם מחליפים את המלך, זה אפשרויות שנעלה בהמשך, אבל בכל אופן, יש כאן התייחסות לראשי הגולה שנמצאים בבבל כמעין מלכים. הרשב"א בחלק א' בשו"ת סימן ת' ר' למד ז', עונה בתשובה קצרה בשתי משפטים, דכל שלטון ישראל הממונה בעירו ומושל במקומו דינו דין. והוא בעירו בכלל דינה דמלכותה. כל זמן שעוסק כחוקי מקומו. אז עד כאן, אומר הרשב"א, שיש משמעות הלכתית לחוקי המלכות, בכל מלכות ישראל שהיא, בכל שלטון ישראל, חוקי השלטון, לא נערבב בין המלכות לשלטון. והוא מבסס את זה על דינה דמלכות הדינה. אבל אז מוסיף הרשב"א שלוש מילים, דומיה דמלך ממש. וגם הרשב"א לוקח כאן עוד צעד קדימה, ואומר שלא רק שהם מחויבים לשמוע לחוקי השלטון מצד הסדר הטוב, אלמלא מוראה של מלכות, או מצד דינה דמלכות הדינה, אלא הרשב"א ממש משווה את זה למעמד של מלוכה. ובאמת הרב קוק, בתשובה מפורסמת, במשפט כהן, בסימן קוף ממדלת, נשאל על מלכות בית חשמונאי. גם במלכות בית חשמונאי, הנבואה פסקה, ונשאלה השאלה כיצד היה ניתן להמליך מלכים בלי נביא. הרי ראינו שאחת הדרישות של הרמב"ם בהלכות מלכים פרק א' הלכה ג' היא שמינוי מלך יהיה על פי נביא, ונבואה לא הייתה בימי מלכות חשמונאי. אז שם בסעיף קטן סוף סעיף קטן י' ד', בחלק מהמדורות זה מופיע תחת הכותרת תתוו א', אז שם דן הרב זצל בשאלה הזאת של מלכות שמינויה דווקא על פי העם. ומסקנתו היא כך, וחוץ מזה נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים לידי האומה בכללה. ובייחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו, לעניין כמה משפטי המלוכה. ובייחוד למה שנוגע להנהגת הכלל. אז אומר הרב קוק, שכל שלטון שקם בישראל יש לו דין מלך. למה? כי משפטי המלוכה נוגעים למצבה הכללי של האומה. ועוד מעט נדון יותר בדברים שלו, האם רק המשפטים הללו שנוגעים למצבה הכללי של האומה שייכים במלך, או כל משפטי המלוכה שייכים בשלטון של זמננו. אבל קודם נתמקד בראיותיו של הרב קוק. והרב זצ"ל מוכיח את הדברים הללו מהשופטים. השופטים היה להם מעמד של מלכים. בשתי מקומות מנסה הרב קוק להוכיח את דבריו. ראשית כל מדברי הרמב״ם שהקראנו לאל בפרק א' הלכות מלכים הלכה ג', מביא הרמב״ם כדוגמה או כראיה לכך שמלך צריך להתמנות על פי נביא את יהושע בן נון. כי יהושע שמינה הוא משה רבנו ובדינו. משה רבנו היה הנביא, ובדינו זה הסנהדרין, אבל יהושע הוא שופט, הוא לא היה מלך. הראשון למלוכה הוא שאול, הוא הראשון למלכים. אז כאן נכנס הרב קוק לדיון גדול, האם יהושע כן היה מלך או לא היה מלך. יש בזה בכמה וכמה מקומות ראיות לכאן ולכאן. למשל במדרש רבה בפרשת אמור משמע שיהושע לא היה מלך, כי שם כתוב ששאול הוא הראשון למלכים, אבל ברמב"ם בכמה מקומות מוכח שהוא כן היה מלך. למשל לדין מורד במלכות, הרמב"ם לומד מיהושע שהעם אמר לו שאסור לאף אדם לסור מדבריו, ולכן בדברי הרמב"ם נראה שיהושע באמת כן היה מלך, אז נפלה ראייתו של הרב קוק. ראייה שנייה שמציע הרב קוק היא סתירה בין הלכות סנהדרין והלכות מלכים. בהלכות מלכים פרק א' הלכה ג', כמו שראינו, הרמב״ם מצריך שני דברים בשביל למנות מלך. נביא וסנהדרין. אבל בהלכות סנהדרין פרק א' הלכה א', כותב הרמב״ם, אין מעמידים מלך אלא על פי בית דין של 71. והרמב״ם לא מזכיר את הצורך בנביא. אז לכאורה יש כאן סתירה. האם נביא הוא חלק מהצורך ההכרחי בשביל למנות מלך או לא? אז הרב מציע שיש חילוק בין לכתחילה ודיעבד, שלכתחילה צריך באמת להעמיד מלך על פי סנהדרין ונביא, אבל לעיכובה כאשר אין נביא אפשר להסתדר ולהמליך מלך על פי הסנהדרין, אבל ללא סנהדרין אי אפשר להמליך מלך בכלל. וממילא עולה שהצורך בנביא הוא רק לכתחילה ולא בדיעבד, ולכן מלכות בית חשמונה הייתה יכולה להתמנות על פי הסנהדרין בלבד. אבל הרב קוק עצמו מקשה עליו על הראייה הזאת, שכן בהלכות מלכים לשון הרמב"מי אין מעמידין מלך בתחילה. עכשיו בתחילה הכוונה כאן המלכות הראשונה, כי אחרי זה הרמב"ם יבוא ויאמר שמלך בן מלך כבר לא צריך נביא וסנהדרין, ולכן אין להוכיח מהמילה בתחילה שמדובר כאן רק על דין לכתחילה ולא על דין דיעבד, אלא להפך, מכיוון שהרמב"ם כותב אין מעמידים, הכוונה שאי אפשר להעמיד מלך ללא סנהדרין ונביא, ולכן משמע שגם לעיכובה צריך נביא. אז למה הרמב"ם בהלכות סנהדרין פרק ה' הלכה א' לא הזכיר את הנביא? התשובה היא פשוטה. הרמב"ם שם בהלכות סנהדרין דן בהבדל בין סוגי בתי הדין השונים, בית דין של שלושה, של 23 ושל 71, והרמב"ם מונה את הדינים שבהם בית דין של 71 ולעיכובה. זאת אומרת, הרמב״ם כאן דן על סוג בית הדין שצריך במינוי מלך, ולא על השאלה מה הגדרים או מה הדברים שנצרכים בשביל למנות מלך. בהלכות מלכים הרמב״ם דן במינוי מלך, ושם הוא מביא את כל הדברים שנדרשים למינוי מלך. בהלכות סנהדרין הרמב״ם דן באחד משני הדברים הללו. אותו בית דין של 71, או אותו בית דין שדרוש במינוי מלך, איזה בית דין הוא? ומציין הרמב״ם בהלכות סנהדרין שזה דווקא בית דין של 71, ואי אפשר להסתפק בבתי הדין האחרים. אז גם מכאן אין ראייה, אבל באמת למעשה בסופו של דבר, הראייה השלישית, לפני זה מנסה הרב קוק להבין מפילגש. בהלכות סנהדרין פרק ד' הלכה, בהלכות מלכים, סליחה, פרק ד' הלכה ד', פוסק הרמב״ם, או נשמע מלשון הרמב״ם, שפילגש יכולה להיות דווקא למלך, אבל להדיעות אסור לקחת פילגש. הרמב״ן חולק עליו, וגם הראש, בתחילת מסכת כתובות חולק עליו, כי הראש שם כותב שניתן לקיים את מצוות פרו ובו בפילגשים, ולפי הרמב״ם זה נכון רק במלך ולא בדברים אחרים, ויש מחלוקת באחרונים האם באמת דברי הרמב״ם הם בדווקא שרק למלך מותר לקחת פילגשים, או שזו דרך העולם אבל הם לא בדווקא. בכל אופן אומר הרב קוק, הרי ראינו בכמה מקומות שהשופטים גם כן לקחו פילגשים, וכך הרמב״ן בתשובה בפרק א' מלכות אישות הלכה ד' מקשה על הרמב״ם. אבל מציע הרב קוק לפתור את הבעיה הזאת על פי הבנתו. אם באמת גם לשופט יש מעמד של מלך, אז גם לגבי פילגש, שופט יוכל לקחת פילגש כמו שמלך יכול לקחת פילגש. ומכאן נראה שלדעת הרב קוק, המעמד של המלוכה שיש לשלטון שנבחר על פי העם, הוא מעמד גמור של מלך. שהרי לקיחת פילגש היא לא קשורה לענייני טובת הכלל, היא לא קשורה לדינה דמלכותא דינה. זה דין שהוא מיוחד בדיני המלכות של המלך, לא בדיני השלטון של המלך. אם נחלק את דיני המלוכה לשתיים, דינים שנובעים לשלטון, לעובדה שהמלך הוא מנהיג העם, ודינים שקשורים לדיני מלכות, למעמד האישי של המלך, אז האפילגש בוודאי שייכת לדיני מלכות, לדינים שנובעים מהמעמד האישי המיוחד שיש למלך, ולא מעצם היות המלך שליט על העם. השלטון של המלך מקנה לו את הזכויות לשלוט בעם, דינה דמלכותא דינה, ואולי גם הפקר, בדין הפקר במידה מסוימת, אבל לא את העניין של פילגשים. אבל בסיום דברי הרב קוק עולה כיוון קצת אחר. אבל למה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג את האומה, דנו במשפטי המלוכה, שהם כלל צורכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם. כאן עולה ברב קוק שבאמת דיני המלוכה שחלים על שלטון שנבחר על פי העם, הם רק הדינים שנוגעים באופן ישיר להנהגת העם. הדינים שקראנו להם דיני השלטון של המלך ולא דיני המלוכה של המלך. אז אנחנו רואים שהרב קוק הוא בעצם מניח את היסוד והבסיס לומר שגם שלטון בימינו נחשב כשלטון מלוכה. מי שעשה את זה בצורה קצת שונה, באריכות מאוד גדולה ולא נתעמק בדבריו עכשיו, זה אברבנאל לפרשתנו, ששם הוא דן בשאלה העקרונית שנגיע אליה בהמשך אולי, האם הפרשייה הזאת של מלך היא בכלל פרשייה של לכתחילה או בדיעבד? שהרי בלשון הפסוקים נאמר, כי תבוא לארץ ואמרת שים עלי מלך, אז שום תשים עליך מלך. ונשמע קצת שמדובר כאן על מצב דיעבדי, כמו שבאמת אנחנו יודעים מספר שמואל א' פרק ח', שכאשר ישראל נכנסו לארץ וביקשו מלך, שמואל לא ראה את הדברים בעין טובה. אז אפשר להציע, וכך מבין אברבנאל, שהתורה לא רואה בשלטון המלוכה שלטון אידיאלי, אלא היא מעדיפה דווקא את שלטון העם, כמו שנהוג היום, אבל היא מוכנה לקבל שלטון מלוכה בתנאים מסוימים, שזה בעצם התנאים שמוצבים בפרשת השבוע. ההבנה אחרת שעולה בראשונים רבים היא שבאמת המלך זה דבר אידיאלי, דבר כן רצוי, כך משתמע לאורך הרמב"ם בהלכות מלכים, וזו באמת ההבנה היותר פשוטה. אז אם נחזור לענייננו, באמת את ההבנה הזאת איך העם יכול למנות מלך, הרי אין כאן אבי ואין כאן סנדרין, אפשר להבין בכמה וכמה צורות. ואני רוצה להציע כאן ארבע הצעות שניתן לחלק אותן לשני שתי הבנות שונות. ההבנה הראשונה היא שבאמת לשלטון שנובע מבחירת העם אין דיני מלך. יש דיני שלטון, כמו שאמרנו, יש דינה דמלכותא דינה, ויש אלמלא מורא של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, אבל אין את כל הדינים שנוגעים למעמד האישי של המלך. לא ירבה לו סוסים, וכתב לו את משנה התורה הזאת, היתר פילגשים, וכן הלאה. וכך הציע הרב עובדיה בשו"ת יחווה דעת, חלק A, סימן סמך דלת, שם הוא נשאל לגבי תשלום מיסים, האם יש חובה לשלם מיסים למדינה, כגון מס הכנסה וכדומה, ושם הוא מביא באחד מהדינונים את ההבנה הזו, שבאמת גם מלכות שהעם ממנה יש לה מעמד של מלכות, אבל משמע לאורך דבריו שם שהדינים נכונים, שהדברים נכונים רק לגבי דינים שנוגעים ישירות להנהגת העם, מכוח דינה דמלכותא דינה. אבל דברים שלא נוגעים לטובת העם, שם לא יהיה באמת דין של מלך למלכות. וראינו שנפקמינה לשאלה אם יש כאן דיני מלכות או רק דיני שלטון, זה פילגש. נפקמינה נוספת יכולה להיות הדין של מורד במלכות. האם העובדה הזאת שמורד במלכות עונשו חמור קיימת גם בדינה דמלכותא דינה או לא? וכאן אפשר להיכנס קצת לדין של מורד במלכות, נעשה את זה ממש על קצה המזלג. יש לדון האם זה שמורד במלכות חייב מיתה, זה נובע מכך שאנחנו רוצים לבצר ולחזק את השלטון, ואז בעצם אמנם בצורה קצת עקיפה אבל יש כאן דבר שהוא לתועלת עם, אם השלטון יהיה חזק, העם ירוויח מזה, כי השלטון יצליח להניג את העם בצורה טובה, או שמלך הוא בעצם ייצוג של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן מורד במלך הוא בעצם מורד בבחיר השם, במשיח השם, כמו שעולה מדברי דוד המלך, בהזדמנויות השונות שהיו לו להרוג את שאול, והוא נמנע מהטעם הזה, איך ישלח את ידיי? במשיח השם. אם כן, אם באמת הדין החמור של מורד במלכות נובע מהיות המלך משיח השם, אז לכאורה הדין הזה לא שייך כאשר יש רק את הצד השלטוני של המלכות. והרדב"ז בהלכות מלכים פרק ג' הלכה ח' על הדין הזה של המורד במלך ישראל, כותב, והי מלך היינו שהומלך על פי נביא, או שהסכימו עליו כל ישראל. אבל אם כאן מי שחד ומלך על ישראל בחוזקה, אין ישראל חייבים לשמוע אליו, והממרה את פיו לא נקרא מורד במלכות. אז לפי הרדב"ז, מלך שנבחר על פי העם, שהסכימו עליו כל ישראל, יש לו מעמד של מלך לעניין מורד במלכות, ואז אנחנו צריכים לדון. האם זה מכיוון שמורד במלכות בא לחזק את שלטונו על העם, ורק מלך כזה יש לו סמכות על העם? או שמה, כאשר המלך נבחר על פי כלל ישראל, גם דיני המלוכה של מלך שייכים בו, ולא רק דיני השלטון. אז ההצעה הראשונה, כמו שראינו, היא של הרב עובדיה, שבאמת אין דין מלוכה לא היום, אלא דין שלטון בלבד. אבל אפשר להציע עוד שלוש דרכים, שעל פיהן יש גם דין מלוכה בשלטון שנבחר על פיה. האפשרות הראשונה מעלה אותה הרב ישראלי בספרו עמוד הימינים בסימן זין, שם הוא דן בארוכה בשאלה שלנו, והוא מציע שיש מעמדים שהם דומים למעמד של מלך, למרות שהם לא מלך ממש. כך דן הרב ישראלי בשופטים, בעקבות ההוכחות שהבאנו לאל מיהושע, והוא רוצה להציע שמלך צריך להיבחר על פי נביא רק כאשר אין הסכמה של העם. אבל כאשר יש הסכמה של העם, אז לא צריך נביא. ממילא אנחנו רואים שלפי הרב ישראלי יש שתי דרכים לבחור מלך. דרך אחת היא הסכמת העם, והדרך השנייה היא נבואה. והדרך של נבואה נצרכת כאשר אין הסכמת העם על אותו אדם. אז הקדוש ברוך הוא מסמן את מי הוא רוצה שיעמוד בראש העם. אבל כאשר העם מסכים, אין בכך בעיה. אז זו אפשרות ראשונה להציע שיש כאן דיני מלוכה. האפשרות השנייה היא להציע שהסכמת העם בעצם משמשת כמו הסנהדרין. ואני אסביר. למלך שנבחר על פי העם אין שום מעמד. ממה נובע המעמד של המלך? לא מהיכולת של העם לבחור, אלא מהעובדה שהעם הם בעצם מייצגים את הסנהדרין, או הסנהדרין מייצגים את העם. דהיינו, כאשר הרמב״ם כותב שמלך צריך להיבחר על פי נביא ועל פי סנהדרין, סנהדרין הכוונה כלל ישראל. אז כאשר יש סנהדרין, הגוף שמייצג את כלל ישראל, הוא הסנהדרין, ודי בכך, בפסיקת הסנהדרין, כדי להיחשב כבחירה של כל ישראל. אבל כאשר אין סנהדרין, העם הוא זה שעומד במקום הסנהדרין. ולכן ניתן לבחור מלך על פי העם. אז מה נעשה עם הצורך בנביא? אז בזה דן כבר הרב קוק בתשובה שלו לבית חשמונה, אבל הסנהדרין בכל אופן קיימת. ומקור לדברים אלו מצאנו בדברי האור שמח, בפרשת בו, בנוגע לקידוש החודש, נושא שעסקנו בו בעבר. הרי קידוש החודש צריך בית דין סמוכים, ושיטת הרמב״ם היא שקידוש החודש אנחנו עושים בכל יום בשבת מברכים. זה בעצם מעין קידוש החודש של הסנהדרין, כי כל כלל ישראל יש לו דין סנהדרין, לכן גם כלל ישראל יכול לסמוך אנשים חדשים ולהחזיר את הסמיכה, וזה כיוון שני, לומר שכלל ישראל לא משמש תחליף לסנהדרין, אלא הוא הסנהדרין. אפשרות שלישית שהיא המעניינת ביותר, הרב ישראל מרחיב בה במאמר שפורסם בתחומין באחד הכרכים הראשונים, אני לא זוכר בדיוק כרגע איזה כרך, והוא שבעצם גם במלך שממונה על פי נביא, הכוח של המלך נובע משלטון העם, מבחירת העם. וזו כבר נקודה מעניינת, כי כאן אומר הרב ישראלי, שלא הקדוש ברוך הוא זה שבוחר את המלך, והעם צריך להסכים אליו. זאת אומרת, אם יש לנו את שני הקריטריונים, שני השותפים בהמלכת המלך, שזה הנביא, או ייצוג של הקדוש ברוך הוא במילים אחרות, והסנדרין, שהיא ייצוג של העם, אומר הרב ישראלי, לא הנביא הוא העיקר, אלא העם הוא העיקר. וכל הסמכות של המלך בעצם נובעת מהסכמת העם. וכך אפשר לקרוא באור חדש קצת את הפסוקים בפרשה שלנו. הפסוקים בפרשה שלנו מביאים בעצם שני דברים שהם קצת שונים. מצד אחד, בפסוק תדבב נאמר, או אפילו בפסוק י' ד', ואמרת שים עליי מלך, ובפסוק תדבב, שום תשים עליך מלך. אשר יבחר, אשר אלוקיך בו. יש כאן לכאורה סתירה מיני ובי. מצד אחד, שום תשים, עם ישראל הוא זה ששם עליו מלך. מצד שני, אשר יבחר, אשר אלוקיך בו. הקדוש ברוך הוא זה שבוחר את המלך. אז מי בוחר את המלך? עם ישראל, או הקדוש ברוך הוא. והרמב"ן בפירושו לתורה דן בשאלה הזאת, ביחס בין הפסוקים, והוא מבין כך, מביא שלוש אפשרויות איך להבין את טעם אשר יבחר השם אלוקיך בו. אפשרות ראשונה על דעת המפרשים, שיהיה נבחר על פי נביא או במשפט האורים. זה בעצם מה שראינו ברמב"ם בתחילת הלכות מלכים, פרק א' הלכה ג', שהקדוש ברוך הוא זה שבוחר את המלך. ועל דרך הפשט אמרו, מציע הרמב"ן אפשרות שנייה, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך, ולא אשר שנא השם אלוקיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, איזה מלך צריך לבחור? מלך אשר אהב השם אלוקיך. מלך שיבחר השם אלוקיך, מלך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שהולך בדרכי השם, ולא מלך שסוטה מדרכי השם. אבל אז הרמב"ן מביא את דעתו, ודעתי בדרך הפשט, כי טעם אשר יבחר, שכל מולך על עמי מת האלוקים מלו. עניין שכתוב דישה להתעלה במלכות אין שאול מן דיצבה איתננה. וכן אמרו, אפילו איש גרגות המנשמי עמוק מעילה. זו הגמרא בבת רבדף צדיק א'. יאמר סון תשים עליך מלך, כל אשר יהיה, נגזר מן השמיים שימלוך. בעצם אומר הרמב"ן, מה הכוונה שיבחר השם אלוקיך? לא שהקדוש ברוך הוא זה שצריך לברוא את המלך. סון תשים עליך מלך, עם ישראל הוא זה שבוחר את המלך. אבל כל מי שנבחר זה הכל מכוון משמיה. שום דבר לא קורה במקרה. ואם כן, ראינו שלוש אפשרויות איך העם יכול לבחור מלך שיהיה לו ממש דיני מלוכה. אפשרות ראשונה, כאשר אין נביא וסנהדרין, הבחירה עוברת לעם. אפשרות שנייה, העם מחליף את הסנהדרין, ואפשרות שלישית, שכל מהות המלוכה נובעת מהכוח שהעם הוא זה שנותן למלך. אם נרחיב קצת באפשרות השלישית הזאת, נראה נקודה מעניינת, שעמד עליה הרש"ר הירש בפרשה שלנו. הגמרא בסנהדרין בדף כ' עמוד ב', דנה בשאלה עם כל הדברים שאמורים בספר שמואל, ששמואל מזהיר את העם מהמלך, שהוא יכול לקחת ילדים וכו' וכו', האם הם שייכים בדיני מלך של התורה או לא. וזה מחלוקת באמוראים ובתנאים, והמסקנה היא שכן, זה שייך בדיני מלך, כך נפסק להלכה. אבל מאיזה מקור? מה נותן למלך את הכוח לעשות את כל הדברים האלה? אז זו שאלה שדן בה הרש"ר הירש. בפשט היינו אומרים שעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא זה שמינה את המלך, זה מה שנותן למלך לעשות ככל אשר עולה על רוחו. אבל הרש"ר הירש מציע הצעה אחרת. אולם נראה שאין זה המשפט המקורי של מלך שלנו, שהפרשה שלנו נתכוונה לו. מה הרש"ר? יש הבדל בין פרשת מלוכה של פרשיית מלוכה של פרשת שופטים לבין פרשיית מלוכה של שמואל א' פרק ח'. הפרשיית מלוכה שלנו של פרשת שופטים עניינה המלך כנציג השם בעולם. לכן הוא צריך לכתוב לו משנה תורה, לכן לא ירבה לו סוסים, לא ירום לבבו, והוא ידאג שעם ישראל לא יסו מדרכי השם. זה התפקיד של המלך אצלנו. אבל המשפט הזה שהמלך יכול לקחת את מי שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה, זהו משפט המלך שהעם שאל מעת שאול. כי העם ביקש מלך כמתכונת מלכי העמים שבאותה תקופה, ועיקר תפקידו של המלך הזה הוא לפתח כוח מלחמתי גדול שיטיל מוראו כלפי חוץ. מלך מסוג זה זקוק לשליטה מוחלטת על הדם והדמים של נתיניו, כמשפט מלכי העמים שבאותו זמן. בחינת מלך מסוג זה לא הייתה בכוונתה המקורית של תורת השם, אלא השם נענה לדרישת ישראל רק לצורך חינוך האומה, כי העם שראה את אישו בכך יכיר בניסיון מר גם את המלוכה הזו. אומר הרש"ר איש, לא זה המלך שאליו כיוונה התורה. הכוח הזה של המלך לקחת את מה שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה, זה כוח של מלכי אומות העולם. יש דעה בראשונים שדינה דמלכות הדינה באמת שייכת רק במלכי אומות העולם. ומכאן גם נובע הכעס והתסכול של שמואל על העם כאשר הם באים לבקש מלך. לכאורה נשאלת השאלה, למה הוא כועס? הרי כתוב בפירוש בפרשה שלנו שיש מצווה למנות מלך, ואולי זו גם מצווה חיובית שאנחנו רוצים אותה, כמו שאומר הרמב״ם, ולא כדברי אברבנאל שהזכרנו לעיל. אבל התשובה היא פשוטה, הפרשה שלנו רוצה מלך שייצג את השם בעולם, לא שישלוט בעם, אלא מלך שיכוון את העם לדרך טובה וישרה. ולא זה המלך שביקשו העם משמואל. ממילא הכוח של השלטון, ואולי גם כל דיני המלוכה שקשורים לשלטון, שמבצרים את מעמדו של המלך כדמות עליונה, שהיא עולה מעל העם, היא יכולה לעשות מה שהוא רוצה ולקחת פילגשים כמו שהוא רוצה, ויש דין של מורד במלכות, גם דיני המלוכה הם נובעים רק מכוח רצון העם להמליך עליהם מלך כזה. אבל המלך שהתורה חפצה בו הוא מלך בדיוק להפך, שלא ירום לבבו, ושהוא לא יסור מן המצווה ימין ושמאל, ואז יעריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. ובאמת ניסיון הנביאים מלמד אותנו שהמלוכה יותר נטתה פעמים רבות לצד של המלוכה שמתוארת בשמואל, ופחות למלוכה שמתוארת בספר דברים. ונסיים בתפילה שהקדוש ברוך הוא יחדש ימינו כקדם, ישיב שופטנו ומלכנו כבראשונה, ונזכה לראות באמת במלכות דערה כעין מלכות הדרכיה, ולראות את המלך יושב על כיסא השם בארץ ישראל ומכונן מלכות של קדושה, של טהרה, גם במידות המוסריות הפשוטות וגם במידות הרוחניות הגבוהות יותר. שבת שלום.